עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, ולפני שנתחיל נודה לצוות השידור, לעורכת סמנכלית התקשורת בלאב לימור דרזנר, למפיקה תמרה זוננפלד, לטכנאית השידור נועה שפירה. וערב טוב, באמת ערב לא פשוט, אנחנו עם למעלה מ-150 שיגורים לאזור חיפה והקריות, ונמצא איתי כאן הערב איש הקריות, ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר, פרשן מוביל בתחום הביטוח ושוק ההון. ערב טוב ליאור.
ערב טוב רועי.
קודם כל זה לא מובן מאליו שאתה נמצא כאן.
תודה.
אני יודע שאתה תושב קריית ביאליק, נכון?
תושב קריית מוצקין. גדלתי בקריית ביאליק,
נכון, אבל תושב קריית מוצקין. זכרתי קריית ביאליק, קריית מוצקין. ואמרת שהיום עברתם יום אחד הקשים ביותר.
היום היו 170 שיגורים לצפון, לקריות, לחיפה, נפילות, ירוטים שגרמו לנזקים. בהחלט יום קשה.
קודם כל אתה איתנו כאן, ואנחנו באמת רוצים לדבר היום על גם הנושאים הכלכליים הבוערים, אם זה תקציב 2025 והגזרות ושורה של דברים, אבל לפני כן אני רוצה לפתוח איתך. יושבים עכשיו גם באזור המרכז וגם באזור הצפון, חיפה והקריות, ורוצים להבין מה הזכויות שלהם מבחינת מס רכוש. אתה באמת כסוכן ביטוח ותיק וכמי שמכיר את הנושא ואת המטריה מהפעילות שלך בלשכת סוכני הביטוח, איזה תשובות אפשר לתת לאנשים האלה? יש כזה חריג פעולות איבה, כל מיני דברים שאתה שומע את הפלפולים האלה של חברות הביטוח והכל, ושולחים את כולם למס רכוש, ויכול להיות שיש פתרונות בדרך אחרים.
קודם כל, אין פלפולים, אתה יודע שבתביעות כאלה, בנסקי טרור, בנסקי מלחמה, מס רכוש באמצעות רשות המיסים, קרן הפיצויים המרכזית, מס רכוש מפצים, זה לא תמיד הכי מהר, אנחנו נמצאים בתקופה של עשרות אלפי תביעות, מדובר בעשרות אלפי תביעות בכל הצפון, גם במרכז, אני לא רואה את מס רכוש משתלט כל כך מהר על כל התביעות
האלו. אבל אם אתה עשית ביטוח פרטי, כן. למה זה לא נכנס?
כי יש החרגה.
ואם ביטלת את ההחרגה?
זה לא ניתן, רואי, אתה יודע, היום
יש כאלה שטענים שאפשר.
לא, בנסקי מלחמה יש גוף, דרך אגב זה קיים גם במקומות אחרים בעולם. בנסקי מלחמה, מדינת ישראל אמורה לפצות את האזרחים, היא עושה את זה, לא תמיד במהירות הנכונה והמתבקשת, אבל מה שכן, אני יכול להגיד לך שהיום אצלנו קיבלנו עשרות פניות של מבוטחים, שלא ידעו שזה מס רכוש.
זגוגיות שנשפכו, מה קורה?
לא ידעו מי מטפל בתביעה הזאת.
רכב שנפגע, מה?
וגם טענו שפנו למס רכוש, והתביעה מתעכבת, והבטיחו שישלחו שמי, כנראה זה לא יהיה מחר או מחרתיים, אני גם מבין למה, כי מדובר
בינתיים הם צריכים, נכון. הם לא יכולים לישון עם חלון שבור.
נכון, וצריך לקדם את זה. חשוב אבל כן לדעת, רואי, בנסקי דירות, ויש הרבה מאוד דירות שנפגעו, ניתן כן להיעזר בדוח הסוקר שסוכן הביטוח שלכם שלח לפני שנה, שנתיים, שלוש שנים שביצעתם את הביטוח, כי הדוח סקר הזה יעזור לשמאי מטעם מס רכוש שמגיע להעריך הרבה יותר מהר ונכון ומקצועי את הנזק. הדוח הזה למעשה מסייע ומשקף את מה שהיה בבית לפני הנזק. ואני יכול להגיד לך שאני ראיתי בתים אחרי רקטה שנפלה גם בפגיעה ישירה וגם בירות. ירות של רקטה גורם לנזק בלתי הפיך. פשוט יש בתים שצריך להרים אותם מחדש ולשקם אותם. לכן כן ניתן להיעזר בסוכני הביטוח בנושא הזה של לפחות של הסקר שיוכל לשקף את השווי האמיתי של התחולה ושל המבנה ושל הציוד שהיה בתוך הבית לפני האירוע.
ליאור, מאחר ואתה בא מתוך עולם הביטוח, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, יש שנה קשה, שנה לא פשוטה על עם ישראל וגם על הכלכלה הישראלית.
נכון.
האם אתם כסוכני ביטוח גם מרגישים את זה, אם זה מצד הלקוחות, אם זה מצד הפעילות שלכם, איך הפעילות שלכם השתנתה, היא עברה מאלמנטרי למשהו אחר, לביטוחי חיים, אנשים יותר חוששים, מה היו השינויים והתמורות בעקבות העובדה שאנחנו למעלה משנה במלחמה?
קודם כל, המשק במשבר, רואי, לא רק בענף הביטוח, אנחנו רואים את זה בחנויות.
חברות הביטוח לא במשבר.
נכון, נכון, חברות הביטוח מרוויחות, ומרוויחות בגלל הרבה מאוד דברים, והשקעות בשוק ההון, ולא תמיד זה רק מביטוח, אבל אנשים כן, אנשים עושים פחות, רוכשים פחות ביטוחים. יש בעיה אחרת, אנחנו עוד נדבר על זה יותר מאוחר, על כל מיני גזרות שהממשלה רוצה להטיל כרגע כדי לממן את עלות המלחמה.
אנחנו נדבר על הקרנות השתלמות, אנחנו נדבר
נכון, את זה. נכון, נכון, ואלה עוד יותר ירחיקו את האנשים מהחיסכון ארוך טווח, מרכישת הכיסויים, אולי יביאו אותם אפילו לביטול פוליסות קיימות. ואנחנו נמצאים במצב שבו המדינה לא נותנת פתרון לכל הבעיות של המלחמה הזאת, והפתרון הזה נמצא בביטוחים הפרטיים, שגם הם הולכים להיפגע, כי הולכים לבטל את הטבות המס על קרנות הפנסיה, אתה ודאי יודע את זה, נכון. ואנחנו נדבר על זה, ואפילו עלתה איזו הצעה הזויה לאפשר משיכה של קרן השתלמות
יש לו, זה עבר, כן.
לא, לא, זה עדיין לא נכנס, זה היה בחוק ההסדרים, זה, הבנתי היום שזה יצא מהטיוטה של חוק ההסדרים.
לא, יש כבר איזה תקנה שמאפשרת למשוך בשנה האחרונה, לפי מדרגת מס נמוכה, יש את זה כבר.
כן, וכרגע רצו להציע, אפילו אחרי שנתיים של חיסכון.
רק בשנה האחרונה יש כרגע.
כן, ותקבל את הכספים האלה עם מס מופחת. זה הפתרון, הרי כולנו יודעים כמה חשוב להשאיר כסף לעתיד, כמה חשוב שיהיה כיסוי לעת זקנה, כיסוי כספי, כלכלי, לשנים הבאות. מכאן יממנו את עלויות המלחמה, זה מה שיביא את הכסף.
טוב, ליאור, אני רוצה, לפני שנעבור לאורחים שלנו, להספיק לדבר איתך על עוד סוגיה. וזה מה שאתה הכרת גם כנשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר, וזה נושא העסקים הקטנים. יש לך תחושה או הרגשה שמשהו השתנה ביחס של הממשלה, של הכנסת, בנושא עסקים קטנים, מהזווית שלך, ממה שאתה רואה בשנים האחרונות?
רואי, רק הגזירות שציינו לפני דקה,
הגזירות של 25, תכף נטפל בהם.
כן, אתה יודע, זאת ההוכחה, לא, אבל אתה יודע, זאת אחת ההוכחות, שעצמאים לא נמצאים בראש הרשימה, בראש סדר עדיפויות של הממשלה הנוכחית, אתה יודע מה, גם של ממשלות נכון. קודמות, אנחנו יודעים את זה. ואנחנו ניהלנו ביחד
מאבקים
ומאבקים קשים, והצלחנו בחלק מהם. לא, לא, אתה פתחת את טיוטת חוק ההסדרים, העצמאים לא מוזכרים שם. אני, בתקציב המדינה, אני לא רואה הטבה מסוימת לעצמאים, להפך, הגזרות. אז ואנחנו אלו שנותנים פתרונות בענף הביטוח, אנחנו אלה שנותנים פתרונות לאותם עצמאים. אתה מכיר את זה גם אצל רואי החשבון, אצל נכון. יועצי המס, אצל סוכני הביטוח, אצל עורכי הדין. אנחנו מייצגים בסוף את הציבור הזה של העצמאים, שהוא בסוף נשאר לבד.
מתי אתה פוגש כן. סוכן ביטוח? שיש לך בעיה, אתה בא
כן?
אליו, ולכן אני חושב שהמקצוע הזה אף פעם לא ייכחד, אומנם הוא יעבור שינויים ותמורות, אבל
כמו
תמיד אמרתי
מקצוע,
שקורה
נכון.
לך תאונה, שקורה לך חס וחלילה מקרה רפואי, או שחס וחלילה אתה צריך ניתוח כזה או אחר, אז אתה פונה לסוכן
נכון.
ביטוח, וזה אתה, כלומר, אתה, בשעת צרה, יש לך גורם מקצועי שיכול לעזור ולסייע, ואין לזה מחיר, ולכן לכל אלה שיושבים, ואני אומר לכם, עברתי את זה בשורה של מקרים, גם מבחינת רכב, שברוך השם זה רק פח, אבל גם העובדה שיש לך מישהו שמטפל בנושא, ורק לאחרונה בצורך בבדיקות כאלה ואחרות, ובירורים וניתוח, מהרגע להרגע, ודברים שבסוף, אם יש לך סוכן ביטוח, ויש לך מישהו שמלווה אותך, זה הרבה יותר קל.
רואי, מתקיימת כרגע מלחמה בצפון. המדינה לא הגדירה את זה כמלחמה, הגדירו את זה כמבצע. בצפון זה מבצע. אנחנו יודעים שנינו למה הגדירו את זה כמבצע.
נכון.
כי אחר כך צריכים לפצות. את מי צריכים לפצות קודם כל? את העצמאים. את משרתי המילואים.
עדיין, הנה, אני אומר לך, היום אני קיבלתי עשרות פניות מבעלות סטודיו למחול, לריקודים. כל הילדים ביטלו את השיעורים, וההורים ביטלו את התשלומים. יש לה לשלם ארנונה, יש לה לשלם שכירות, יש לה לשלם הלוואות על הציוד שהיא קנתה, יש לה, זה אומרת, היא רואי, אף אחד לא מדבר איתנו על הפיצוי וכל זה. אחרי זה הגיעו אליי המפיקים, דניאל מהמפיקים התקשרה אליי, אמר לי, תשמע, רואי, אין הפקות באזור הצפון, הכל בוטל, רואי, אף אחד לא מדבר
איתנו. תבדוק את מצב רופא השיניים, מי בא לעשות טיפול שיניים בזמן הזקה?
ברור שזה יפגע בכולם.
אף אחד, אף אחד, כי אף אחד לא רוצה באמצע הזקה, באמצע טיפול שיניים, לרדת למקלט, נכון?
אין ספק שזה פוגע בכולם. טוב, אנחנו הערב נארח שורה של אנשים מאוד מכובדים כאן, נפתח עם בהמשך עם גד, אחרי הפרסומות עם גד ליאור, העורך הכלכלי של ידיעות אחרונות ופרשן כלכלי, עם פרופסור גלי אינגבר, ראש המחלקה למימון ושוק ההון בפקולטה למנהל עסקים במכללה למינהל, עם איתי רן, מנהל תחום העסקים באגף בנקאות קמעונאית בבנק הפועלים, ואני מאמין שיהיו איתנו עוד אורחים, יהיה איתנו ישי קמחי, מנכ"ל מיי דוקטור, באמת מיזם ומשהו שהוא הקים ונותן מענה בשורה של דברים שכרגע צריכים, בעיקר גם במה שהצפת, הנושא הנפשי, זה לא פשוט, ונסיים עם גל קול, מנהל הפעילות העסקית בחברת אליוויישן, שנוסדה על ידי סגן אלוף במיל אבי סניר. אנחנו יוצאים לפרסומות.
אז יהיה מעניין, נכון?
יהיה מאוד מעניין, ויהיה גדוש במידע, וגם בואו נרגיש, נחוש את השטח, נחוש את הדברים כפי שהם קורים במציאות. אז פרסומות, וחוזרים.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, חזרנו עצמאי בשטח, ואיתי כאן באולפן ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר ופרשן בתחום הביטוח ושוק ההון. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לגד ליאור, העורך הכלכלי של ידיעות אחרונות ופרשן כלכלי.
וויינט, ידיעות אחרונות וויינט.
ופרסם היום טור לא פשוט בממון, שבעצם הוא סוג של כתב אשמה לשר האוצר על מצב הכלכלי במדינת ישראל, ואנחנו רוצים לשמוע ממך גם איך הגעת למסקנה הזאת שבעצם הכלכלה לא מנוהלת, ובעצם אנחנו בדרך לכאוס כלכלי, ואולי גם חוות דעתך על אותם גזרות ששמענו עליהם במוצ"ש, בליל מוצ"ש, שיצאו באיזשהו בחשאי ובאיזשהו מסווה של איזה תזכיר חוק, שהכניסו שם את קרנות ההשתלמות וכל מיני ביטולים וכל מיני דברים.
אבל רואי, זאת שיטה ידועה. אתה יודע שאתה רוצה להעביר משהו, אתה מכניס את זה לחוק ההסדרים, ותחת המסך של חוק ההסדרים אתה מעביר את הכל.
כן, אז ערב טוב. קודם כל, קראתם לזה כתב אשמה, אבל אני קורא לזה פשוט עובדות. זאת העובדה. שר האוצר שתוקף בחמת זעם חברה דירוג אשראי, שהכלכלנים שלה הם אנשים רציניים, אגב חלקם יהודים, אז אי אפשר כל כך להאשים אותם באנטישמיות, כן? הוא לא האשים הפעם, פעם שעברה הוא האשים.
נכון.
ושבזמנו שיבחו, למשל, את בנימין נתניהו, את ראש הממשלה,
שהיה שר אוצר.
שהיה שר אוצר וגם אחר כך, על ניהול כלכלה נבונה וטובה, גם כשהיה ראש ממשלה, לא רק כשהיה שר אוצר, אותם כלכלנים תוקפים כעת את הניהול של משרד האוצר, בעצם את האי-ניהול. יש מלחמה קשה, אין ספק מלחמה קשה מאוד שנכפתה עלינו, לא רצינו בה. כשיש מלחמה קשה, צריך לא רק להילחם, אלא להכין גם תוכנית רצינית לתחום שבעצם הוא השני אחרי הצבא מבחינת החשיבות שלו. הכלכלי, איך אנחנו עומדים במשימה הזאת כלכלית? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהמשק לא יקרוס? כמה תעלה לנו המלחמה? איך לממן את זה? איך הציבור יממן את זה באופן שהוא ישלם הכי מעט, יהיה פחות או יותר בלתי נפגע ככל שאפשר? את כל זה ממשלת ישראל לא עשתה, לא עושה, ולפי שעה גם לא תעשה לפי מה שאנחנו מבינים. כי לא יסגרו משרדי ממשלה מיותרים, כי לא יבטלו כספים קואליציוניים.
ההפך, הוסיפו שר בלי תיק.
כן?
כן, ויחד עם זאת, נכון, יחד עם זאת, גם במי פוגעים, בציבור העובדים, בציבור העצמאים, בשכבות החלשות שלהם יקחו קצבאות. מי מקבל קצבאות? אני מניח ששרי אריסון לא מקבלת קצבה. מי מקבל קצבאות? האנשים החלשים או החולים, או שלא באשמתם, הנכים, או חד-הוריות, קצבת שערים, הרבה קצבאות יש. קצבאות לאנשים שזקוקים לכסף הזה. בזה כן פוגעים. ומי עוד? בציבור העובדים, מדרגות מס הכנסה, נקודות זיכוי.
ביטול הטבות מס על הפנסיה. כן.
נכון, עכשיו לא לשנה אחת, לשלוש שנים. זאת אומרת, רמת החיים של אזרחי ישראל, שגם כך פגועים מהמלחמה בצורה קשה, תרד עוד. כל שנה בשניים, שלושה, ארבעה אחוזים פחות כסף, כאשר הם ישלמו יותר כסף, בערך בארבעה אחוזים, בסופר ובכל מקום אחר. זאת אומרת, בעצם הם מפסידים 7-8 אחוזים. גם שכרם יורד בעצם, וגם האינפלציה עולה.
גדי, אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו שומעים על הגזרות, אנחנו שומעים על ירידת דירוג האשראי של ישראל. מחר, נגיד בנק ישראל צריך להכריז על הריבית, אם הוא משאיר אותה באותו מצב, יש כאלה שאומרים, כולל אתה, שאולי הריבית אפילו תעלה, לא רק שהיא לא תרד, ולא תישאר באותו מצב, אולי תעלה אפילו.
נכון, אחר הצהריים פרסמתי ידיעה שזה לא אני אומר, אלא למשל, הכלכלנית הראשית של בנק דיסקונט, וכלכלנים של בתי השקעות, שמסבירים שאם האינפלציה בישראל עולה ב9% בחודש אחד, כמעט באחוז שלם, והיא אמורה לעלות גם בחודשים הקרובים, תשימו לב, למעט החודש הבא, הנוכחי בעצם, אוקטובר, או שיפרסמו בחודש הבא, שהיה מדד ב-2023 של 0.5%, המדדים הבאים הם -0.3%, -0.1%, אני מתכוון לשנת 2023, ו-0, זאת אומרת, -0.3% בנובמבר שעבר, -0.1% בדצמבר שעבר, ו-0 בינואר 2024. מול המדדים האלה יהיו כאן מדדים חיוביים. מה המשמעות? כל ילד בן 8 יודע לחשב שהאינפלציה השנתית תעלה, כי אם בשנה שעברה היא ירדה, ובאותו חודש השנה היא עולה, אז בחישוב
אז מה,
שנתי...
אתה חושב שייתכן ומחר הוא יחליט לענות את הריבית?
זאת אומרת, שהנגיד לא תהיה לו כנראה ברירה, ובמקום לעשות את מה שעושים היום, הנגידים ברוב מדינות העולם, ובאיחוד האירופי, ובארצות הברית, ובקנדה, ובארצות הברית, ובאוסטרליה, ועוד ועוד, הם מורידים ריבית, הוא יצטרך לעלות ריבית.
גם האינפלציה יורדת שם, באותה מדינות.
סליחה?
גם האינפלציה יורדת באותה מדינות, כן?
ברור, האינפלציה יורדת שם. ואני אגיד לכם עוד, גם שם אין גזרות על הציבור. אף אחד לא מטיל שם גזרות מיסים. אמר השר סמוטריץ', במשמרת שלי לא יעלו מיסים. אמר ראש הממשלה נתניהו, מר נתניהו, במשמרת שלי לא יעלו מיסים. מה זה הקפאת שיעורי מדרגות מס הכנסה? מה זה הקפאת נקודות זיכוי? זה העלאת מיסים. ברגע שהאינפלציה 4% ואתה לא מעלה ב-4% את למשל הקצבאות או למשל את מדרגות המס, זאת אומרת אתה בעצם הורדת השכר לאנשים, אתה היטלת מס. אז אתה יכול לקרוא למס הזה משה כהן, אבל זה מס, זה עליית מס. ולכן האמירות האלה הן ריקות מתוכן. למה כתבתי את מה שכתבתי היום? עצם האמירה של השר סמוטריץ', שאין בכלל קשר למה שקורה כאן, למשל לרפורמה משפטית, לפגיעה בדמוקרטיה, או לכך שאין נשיא לבית המשפט העליון, מדינה יחידה בעולם שאין בה נשיא לבית המשפט העליון, זה לא עניין שאמור לפגוע בכלכלה. אז אני אמרתי לכבוד השר סמוטריץ', אדוני הנכבד, ועוד איך זה אמור לפגוע בכלכלה? כי אם באה לפה חברה, ויש לה נגיד סכסוך עם רשות המיסים, היא מעוניינת שהרשות השופטת תהיה רשות הוגנת, ותהיה רשות שמתפקדת. איך היא יכולה לתפקד כשאין נשיא בית משפט העליון?
גד, מה כן היית מציע לשר האוצר לעשות? בוא נסיים באיזשהו מסר שלך.
הייתי מציע לשר האוצר קודם כל.
כי זה לא העברת בטור שלך, בוא תעביר כאן אצלנו, מה המסר שלך?
לא העברתי, ועוד איך העברתי? קודם כל, לא לפגוע באנשי חברה דירוג האשראי. איזה מין חוכמה זה לפגוע? זאת אומרת, אין
מה הוא צריך לעשות צעדים כלכליים? איזה צעדים כלכליים הוא צריך לעשות?
אז אני אומר, זה הצעד הכלכלי הראשון. קודם כל, תהיה חכם, ואל תתקוף אותם. תכנס ישיבה במשרד האוצר, כדי לדון בדוח הזה, לא כינסת. עכשיו, מה צריך לעשות? צריך לעשות תוכנית חירום כלכלית, אנחנו בתקופת חירום, יש פה מלחמה, מלחמה קשה, מלחמה כואבת, עם הרבה נפגעים, לא אנחנו המצאנו אותה, היא נכפתה עלינו, אני גם מאמין ואני חושב שגם אתם שכרגע היא מנוהלת לגמרי לא רע, ככל הנראה את החמאס ניצחנו כבר, ככל הנראה אנחנו בדרך לנצח את החיזבאללה, אבל אנחנו בדרך להפסיד את הכלכלה, אנחנו ב-270 מיליארד שקל, עלויות מלחמה לפי בנק ישראל, זאת אומרת, זה עלות התחמושת, זה עלות המילואים, והירידה בהיקף המיסים, והפיצויים, והמפונים, וכל השאר, זה עולה המון.
גד, נקווה מאוד ששר האוצר יקשיב וישמע. גד ליאור, העורך הכלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, פרשן כלכלי, תודה רבה, גד. תודה רבה וערב טוב. תודה רבה. ואיתנו על, עכשיו, על הקו פרופסור גלי אינגבר, ראש המחלקה למימון ושוק ההון בפקולטה למינהל עסקים במכללה למינהל. ואנחנו רוצים לדבר איתה, להמשיך כן, בעצם כן. את הדיון עם מה שהתחלנו עם גד ליאור, הפרשן הכלכלי.
בוא נשמע אולי רואי את התחזית שלה ולא, לגבי הריבית.
גד הוא פרשן כלכלי, עיתונאי, ואפשר להגיד שזה. בוא נלך לאקדמיה ולמישהי שהיא ראש המחלקה למימון ושוק ההון, מה היא צופה בעקבות הגזרות וההתנהלות הכלכלית לקראת שנת 2025. ערב טוב גלי.
ערב טוב.
אז מה אנחנו צופים בעצם? מה, יש בשורה בחוק תקציב 2025?
אם יש בשורה, אין יותר מדי בשורה. אנחנו רואים את כל הצעדים...
גם בשורה רעה היא בשורה, השאלה מה?
יש גזרות.
נכון, אנחנו בעיקר רואים הרבה גזרות של מיסים שרוצים להטיל עלינו, בעיקר הולכים לפגוע ב... גזרות בשכבות החלשות, גם הקפאות של מדרגות מס הכנסה, וגם הקפאה של שכר מינימום, והקפאה של שכר במגזר הציבורי, והקפאה של קצבאות של ביטוח לאומי, והקפאה של נקודות זיכוי להורים ולחיילים משוחררים ואוכלוסיות שונות. הרבה פגיעה בשכבות החלשות מבחינת מיסים, מעט פגיעה בשכבות
או הקפאת הקצבאות שזאת גם פגיעה
אני לא מבין למה לא ממסים את נטפליקס, את גוגל, את מייקרוסופט את כל החברות הגדולות האלה שמשם אפשר לקחת מס גדול ושבעצם להפסיק להיכנס דרך הזכוכית מגדלת לחפש פירורים את המס על הטיפים את המס על קרנות השתלמות את כל מיני דברים שנראה שכאילו הם לא באמת הולכים למקומות ששם יש באמת את השומן הגדול ואת המרווח הגדול והם מעדיפים ללכת למעמד הבינוני זה שנושא ברוב הנטל ולקחת ממנו
אבל רואים אתה תיקח מאותם גדולים הם לא יהיו פה
מה זה? נטפליקס ילכו מפה, גוגל ילכו מפה, מייקרוסופט ילכו מפה,
יכול שיעבירו את עיקר הפעילות שלהם למקומות אחרים שבהם הם יכולים לחיות יותר טוב.
פייסבוק, אתה יודע שכל הכסף שאתה מפרסם עושה קידום והכל נמצא באירלנד בכלל. מה זה זה? זה לא הגיוני דבר כזה. משלמים פה בכסף ישראלי ואין מס והכסף בכלל הולך לאירלנד.
תראו, הבעיה עם למצות את החברות הגדולות ואת חברות ההייטק ולמצות את הסירונים העליונים, הבעיה עם זה זה שזה בעצם, גם ככה מרבית המיסים שנכנסים לקופת המדינה נכנסים מהמקומות האלה, מאותן חברות גדולות, מאותן חברות הייטק שהזכרתם את חלקן, מהסירונים הגבוהים, הם גם ככה אלה שמשלמים את מרבית המיסים. עכשיו, ככל שתעלה להם את המיסוי, אז אנחנו בעצם גורמים לירידה במוטיבציה.
אבל יש כאלה שלא משלמים מס בכלל. אני לא יודע שנטפליקס משלמת כאן מס. הם לא משלמים בכלל. יש להם בעצם התחמקות. הם מקימים איזה חברות חיצוניות בקפריסין, בגלברתר, בכל מיני מקומות, ובעצם לא משלמים פה שום מס על הכנסה. אני כבר שנים זועק את זה.
אז א', מי שמקבל פטור ממס, יש לזה סיבות, וכמו שאמרתם אתם בעצמכם, יכול מאוד להיות שאותם חברות שפטורות ממס, אם כן ימוסו, הם פשוט לא יהיו פה. ואלה שכן משלמות, כבר גם ככה משלמות ומכניסות לקופת המדינה את מרבית המיסים, וככל שנגדיל מיסים, זה פוגע במוטיבציה שלהם להגדיל את הפעילות פה ולהשקיע פה, וכמובן...
אז איך מצמצמים את הגירעון? איך מצמצמים את הגירעון? יש פה הוצאות של מלחמה, יש פה הוצאות של מפונים, הוצאות של כיסוי על אותם נזקים. איך בסופו של דבר את מציעה, כמי שהיא באה מתוך האקדמיה, איך אפשר לממן את הדבר הזה?
זה משהו שאני לא אגיד מאוד פשוט, אבל כן אגיד שכל הכלכלנים מדברים על זה כבר הרבה מאוד זמן. פשוט צריך לבנות את כל התקציב לשנת 2025 מחדש, להתחיל מאפס, הכלכלנים קוראים לזה תקציב אפס. בעצם להתחיל מחדש לחשוב מה חשוב לצמיחה של המשק שלנו ולסגסוג שלו ולהצלחה שלו, ולתקצב כרגע רק את זה. דוגמאות, אז תתקצב מפעלים חדשים, תתמוך בסטארט-אפים וביזמות של הייטק ובעיקר יזמות של AI שהיא כל כך חשובה היום.
מחוללי צמיחה, מחוללי צמיחה.
כן, תקציב, תתן כסף לתשתיות של כבישים ולחשמל ומים ותחבורה ציבורית ובתי חולים ובתי ספר ותמיכה בעסקים קטנים בינוניים שתורמים לצמיחה.
ובעצם תוריד את הכספים למקורות שהם לא מחוללים, כמו דתיים, כמו חרדים, כמו ישיבות, כמו התנחלויות, כמו דברים כאלה.
בדיוק, אז מצד אחד לתת את הכסף למה שמחולל צמיחה, כמו שאמרת, ומצד שני לא לתקצב או לסגור במקרה שלנו משרדים ממשלתיים מיותרים, שאנחנו מדברים על סדר גודל של 10-15 כאלה, ולאחד משרדים אחרים, לא לתקצב מיליארדים של כספים קואליציונים מושחתים, לא לתקצב עשרות מיליארדים שהולכים, כמו שאמרת, לחרדים ולהתנחלויות, ולא תורמים שום דבר, הם לא מחוללים צמיחה. ואם תרצה בעתיד לתקצב אותם, אז כשהמשק, מה שנקרא, יחזור לאיתנו ונוכל לנשום, אז תחזור לתקצב אותם.
רואי, שר האוצר העביר תקציב של מיליארד שקל למשרד של השרה סטרוק, שאף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע מה היא עושה, באמת.
אני מאחר ופרופסור אינגבר, נכון? מומחית בתחום המימון ושוק ההון. אחד הדברים הקשים ביותר לציבור שאני מייצג אותו, עצמאים ובעלי עסקים, הוא נגישות לאשראי, נגישות למימון, ואיפה את רואה משהו שהמדינה יכולה? אני הצעתי את המודל הזה שקיים בכל מדינות המפותחות בעולם, של בערבות מדינה. בארץ זה לא תופס כל כך, כי זה משהו שמאוד קשה להגיע אליו, וגם כל הענפים שהם בסיכון הם אוטומטית נדחים. איפה את חושבת שאפשר לעזור בנושא הזה?
תראה, זה בעיה. מאחר שהיום גם האינפלציה במדינה שלנו מתנתקת, בעצם אנחנו מתנתקים משאר העולם מהבחינה הזאת, והאינפלציה פה לא מורידה ראש, בזמן שבשאר העולם האינפלציה כבר נרגעת והריביות מתחילות לרדת, פה הריבית עדיין מאוד גבוהה. ולכן יש בעיה להוזיל הלוואות ולתת מימון זול. אבל אפשר במגזרים מסוימים שרוצים לעודד אותם, לתת כל מיני עטבות ולתת כל מיני הקלות, כדי לעודד, אם זה בחקלאות, אם זה בנדלן, בכל אחד מהענפים שרוצים לעודד את היזמים או לעודד את החברות או את העסקים הקטנים ולסייע להם בלקיחת מימון זול יותר, אז אפשר לעשות את זה עם סבסודים ועם תמיכות ספציפיות לאותם מגזרים וענפים. הריבית היום היא מאוד גבוהה.
גלי, אמרת ריבית גבוהה. מה נגיד יחליט מחר? הוא ישיר את הריבית באותה רמה? הוא יעלה אותה כמו שצופים לא מעט כלכלנים?
שוב, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל אני מניחה שהריבית תישאר על קנה. בשלב הזה אני לא רואה שום
ירידה לא תהיה, בטוח.
זה ירידה בטוח.
ירידה לא תהיה, אני מניחה שהוא גם לא יעלה, כי גם ככה, שוב, בשאר העולם מתחילים להוריד, ופה עוד לא, אז אני מניחה שהוא לא ירצה להגדיל את הפער. גם כרגע אולי אין סיבה לחזור ולעלות אותה.
יש אינפלציה דוהרת, כן.
יש אינפלציה, אבל שוב, גם ככה הריבית, שוב, פה היא גבוהה, והוא לא הוריד אותה בזמן שבשאר המקומות כן, אז אני מניחה שהוא ישאיר אותה.
אוקיי. פרופסור גלי אינגבר, ראש המחלקה למימון ושוק ההון בפקולטה למינהל עסקים ולחיי המינהל, תודה רבה וערב טוב. תודה רבה.
תודה לכם.
עצמאי בשטח, תוכנית העסקים העצמאיים של רדיו תל אביב, עם עורך דין רועי כהן.
ערב טוב, חזרנו עצמאי בשטח, איתי כאן באולפן ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר, פרשן מוביל בתחום הביטוח ושוק ההון, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לישי קמחי, מנכ"ל חברת מיי דוקטור, ואנחנו, זו חברה שבעצם נותנת שירותים של
כתבי מנוי, כן.
כתבי מנוי, סיוע, אם זה ברפואת שיניים, אם זה בטיפול נפשי, ואנחנו רוצים להתמקד בנושא, באמת אנחנו בשנה של מורכבת של מלחמה, והציבור צריך וצורך עזרה נפשית, בטח נפגעים מהמלחמה, נפגעי פעולות האיבה, ואנחנו רוצים להבין את הממדי העלייה בפניות ואת המקום שלכם כחברה שמתווכת בנושא של קבלת שירות רפואי. אז ערב טוב, ישי.
ערב טוב, רועי, ערב טוב, ליאור.
אגב, אתה יודע, לפני שרואי, לפני שהעלו אותי לרעיון אצלך, אז אמרו לי רואי כהן, ואמרו לי, שם השם מצלצל.
נכון, נכון, עשינו איזה משהו לפועד שיניים לנפגעי פעולות איבה.
כן, נפגעי איבה, אז כן, עשינו איזה לפני כמה שנים, משהו דומה בעלו פסיכולוגים, אני פגעו נפגעי איבה, ונפל לי הסימון. כן, אנחנו נפגשים פה היום.
אבל ישי, כמה נפגעי איבה יש עכשיו? יש, אתה יודע, 70 אלף איש שפנו לביטוח לאומי, שהגישו בקשות לתביעות.
מטורף, אני יכול להגיד לך שאנחנו ככה עם הארגון נפגעי איבה עובדים צמוד, לצערנו דרך סוכן אלעד אביב.
נכון.
ובאמת יש, וואו, עצוב. תשמע, כולנו חיים באותה מדינה, ואנחנו, אתה יודע, צורכים ורואים, ורואים מה קורה. וזה פשוט ארגון לצערנו.
אבל מה עלייה באחוזים באזור הצפון?
כן, אז אני מדבר. אני אנקוף טיפה במספרים, אולי כדי לשעמם את המאזינים, אבל...
לא, אבל שיבינו את התמונת מצב, שיבינו דרך המספרים.
אז באמת ככה, קודם כל, במאה תחילת המלחמה, יש עלייה של 70% בפניות להוצאת נכות. יש 225% מתחילת המלחמה, עלייה של 225% משמעותית בפנייה לסיוע נפשי. מעבר לכך, בסקר שנערך על ידי הפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית בנושא של פניות לטיפול נפשי בקרב בני נוער וילדים מאז פרוץ המלחמה, וגם מדברים על זמינות של אנשי מקצוע, ושם אנחנו מגלים שם מציאות מדהיגה שהסקר מצביע על זמינות בפניות לקבלת טיפול פסיכולוגי בשירות הציבורי. נוצר מצב של זמני המתנה בלתי נסבלים של חצי שנה עד שנה לתורת של פסיכולוג.
ואז אתם חברת מיי דוקטור.
ועכשיו זה כאילו מטפס.
ומה אתם עושים? מה חברת מיי דוקטור בעצם עושה? היא זיתה את הוואקום הזה ומה?
אז תראה, בגדול חברת מיי דוקטור היא עושה, היא בגדול מתמחה בתחום, בפעילות ברפואה פרטית, דרך כתבי מנוי וכל מיני פעילויות נוספות שיש לנו, קליניקות וכולי. אבל אם אנחנו מדבר ככה, נשים רגע את הפוקוס על עניין של הפסיכולוגים, אז בעצם מאז ומעולם היה לנו כתב מנוי שבעצם נותן מענה פסיכולוגים פרטיים. בסוף כל החזון שלנו זה להנגיש את הרפואה הפרטית לכל בית בישראל. כשאני אומר רפואה פרטית, אז אם ברפואה הציבורית לחכות לפסיכולוג זה חצי שנה עד שנה, אז אצלנו זה יומיים עד ארבעה ימים. זאת אומרת, מי שרוכש את זה, וגם בהשתתפות עצמית מוגזלת מאוד. עכשיו, ברגע שהמלחמה פרצה, ראינו גידול משמעותי של פניות אלינו לצריכה של פסיכולוגים פרטיים, והראינו את הכפפה ופיתחנו את הכתב מנוי שהוא ללא תקופת הכשרה, כי מלחמה צריך את זה היום, לא צריך את זה עוד שנה. אז ללא תקופת הכשרה באופן מיידי, לקוח שרוכש כתב מנוי יכול כבר מחר להשתמש בזה ולרכוש, לא לרכוש בעצם, לגשת לטיפול פסיכולוגי בהשתתפות עצמית מסובסדת, שבעצם שם הוא מקבל את הטיפול באופן מיידי ובלי זמני המתנה מטורפים.
כלומר, אישה, אם אנחנו מדייקים את מה שאתה אומר, במקומות אחרים אתה רוכש כתב מנוי או פוליסת ביטוח, ואתה לא יכול לממש אותה מיידית, כי יש תקופה שאתה צריך להמתין.
הכשרה.
תקופת הכשרה שאתה...
יש, כן, יש תקופת הכשרה, כל אחד, כל גוף. קודם כל, לא בטוח שאפשר למצוא היום באופן פרטי כתב פוליסה. אני לא מומחה בתחום בפוליסות הביטוח, אבל אין כמעט פוליסות פסיכולוגים שנמכרות היום.
אבל בכתבי המנוי שלכם, של מיי דוקטור, אתם רוכשים היום ויכולים לקבל מחר את הטיפול.
חד משמעי. כן, גם ללא התחייבות. בסוף אנחנו, אתה יודע, אולי זה צנוע או לא צנוע להגיד זה, אבל אנחנו גם תרמנו עכשיו 200 טיפולים פסיכולוגיים עכשיו לאחרונה לתושבי הצפון והמפונים. דווקא בגלל הסיבה שאנחנו, לא רק המנויים שלנו, לכולם, 200 טיפולים, דווקא בגלל הצורך שאנחנו באמת רואים גם אצל הלקוחות שלנו וגם אצל אפילו מי שלא לקוח שלנו, הוא פשוט מתקשר אלינו.
אבל איפה הייחודיות שלכם? אתה יודע לתת היום לאנשים שעושים כתב מינוי אצלכם בעצם זמינות לטיפול נפשי, פסיכולוגי, וזה אתה יודע לתת להם את הזמינות הזאת בכל הארץ?
זהו, אז כן, קודם כל אנחנו, לשם כך, אנחנו כל יום יש לנו צוות שהתפקיד שלו זה לגייס כל הזמן פסיכולוגים ומטפלים מומחים ופסיכותרפיסטים ועובדים סוציאליים קליניים, כל אחד בתחום הנפשי שהלקוח צריך, המנוי שלנו צריך בעצם, ובפריצה ארצית, יש לנו מעל 400 מטפלים ופסיכולוגים בפריצה ארצית, ואנחנו כל הזמן מוסיפים עוד ועוד ועוד, כדי שגם הלקוח באילת וגם הגברת בנהריה ובקריית שמונה ולא משנה, ובוודאי בגוש דן, יקבלו את המענה באופן מהיר, קרוב לבית שלהם, ותוך יום, יומיים, שלושה המתנה, ואם זה הילד, אם זה המחוגה.
איך אפשר לפנות אליכם, ישי? בואו, תן למזינים שלנו...
אתם בפייסבוק ויש לכם קו
אנחנו, כן, קודם כל דרך סוכן הביטוח, כאילו, סוכן הביטוח שלכם, תגלם, אני רוצה לרכוש לכתב מנוי של מי דוקטור.
אין לכם מספר קוצר?
יש לנו גם טלפון שלנו, כוכבית 8161, הוא מגיעים אלינו באופן ישיר ואנחנו נחבר את אנחנו משווקים היום על ידי סוכן הביטוח.
ישי קמחי, מנכ"ל מי דוקטור, יישר כוח, ונקווה שבאמת לא נראה את המספרים האלה ואת העלייה הזאת, אבל טוב שידעו על השירות הזה. תודה רבה.
תודה רבה, שיהיה מצוין.
ואיתנו על הקו ידידי וחברי איתי רן, מנהל תחום עסקים באגף לבנקאות קמעונאית בבנק הפועלים. לשם הגילוי הנאות אנחנו נגיד שלהב עובדת בשיתוף פעולה עם בנק הפועלים מזה שנים רבות. אנחנו רואים בזה מכפיל כוח, ורואים בקשר עם הבנק ועם מנכ"ל הבנק ידין טבי ועם אופיר אוחנה ועם איתי בעצם אפשרות לבוא ולעזור ולהוביל מיזמים לטובת העצמאים ובעלי עסקים. זה הוכיח את עצמו גם בקורונה ומוכיח את עצמו גם עכשיו במלחמה. אבל אנחנו רוצים לדבר איתך על משהו שהתחלנו לראות, זה מפעל שאני מכיר אותו כבר שנים רבות, אבל אולי הציבור לא נחשף אליו, וזה בעצם הרצון לעודד עסקים קטנים בינוניים באמצעות תחרות, שבה אתם נותנים המון חשיפה לנושא עסקים קטנים וליזמים צעירים.
כן, אז קודם כל ערב טוב רועי וליאור.
ערב טוב.
ככה, באמת אחד מהדברים שאנחנו עושים אותו, עושים אותם מדי שנה, זה הנושא של תחרות העסקים הקטנים, ובאמת לצד תוכניות הסיוע שהבנק מעניק לעסקים ולמשרתי מילואים לאורך השנה כולה, ובטח במהלך המלחמה.
וקרן פועלים שהקמתם ברשות מעמר מצנע.
נכון, והחמ"ל המשותף עם להב ועוד דברים שעשינו ביחד. אז תחרות העסקים הקטנים היא יוצאת לדרך, וחשוב להגיד זו השנה ה-15, שזה באמת מסורת מכובדת, וזה בשיתוף ידיעות אחרונות ב-Ynet. ובעצם התחרות היא נועדה לתמוך, לתת במה, פרסום וגם ליווי פיננסי מקצועי על ידי מומחי הבנק, ובעיקר באמצעות חשיפה בידיעות ב-Ynet, שבעצם השנה התמה המרכזית של התחרות היא מסתכלים קדימה בתקווה. והיא בעצם תביא את הסיפורים של העסקים שנפגעו או עשו שינויים בעקבות המלחמה, וכל אחד מעשרת העסקים שיבחרו לנבחרת יזכה בסיקור בעיתון, בדיגיטל, בכלי שיווק.
יהיה גם לאנשים שמשרתי מילואים, כלומר יש לכם גם את המקום הזה.
מילואימניקים בעלי עסקים בוודאי, זה חלק...
יש קריטריונים מסוימים, כלומר כל בעל עסק קטן מבונת ציפורניים ועד עסק שמעסיק מספר עובדים, יכול...
מדברים על עסקים יותר מבוססים, זה לא ממש העסקים הקטנים קטנים, זה עסקים קצת יותר גדולים, אבל לא הגדולים מאוד. כמובן יש ועדה שהיא תשב ותבחר את העסקים המתאימים, ובאמת את אלה שנפגעו או עשו שינוי מיוחד במלחמה, או פעלו אגב להנגשת העסק בין השאר, או עסקים שתרמו לקהילה דווקא בתקופה הזאת. ובאמת אני חושב שאחד הדברים החשובים
קודם כל איך פונים, אנחנו כל כך אתגרת את האנשים,
יש הרשמה, נכנסים אגב נכנסים ל-Ynet או נכנסים לאתר בנק הפועלים ויש לינק, נכנסים דרכו, רושמים את כל הפרטים של העסק ויצרו איתכם קשר.
אז קודם כל בנושא הזה יישר כוח. עכשיו איתי, אני רוצה לנצל את העובדה שאתה איתנו על הקו, ומאחר ואתה מנהל תחום עסקים באגף לבנקאות קמעונאית, הנושא של אשראי ונגישות לאשראי בעסקים הקטנים. מה יש לך להגיד כמי שבאמת מכיר את הנושא מקרוב מבנק הפועלים? האם יש איזשהו משהו, כלי שאתם פיתחתם או רוצים לשווק, הלוואות בערבות מדינה, משהו שיהיה לטובת עשרות אלפי אנשים עצמאים ששומעים אותנו עכשיו, שמשווים לעזרה, והעזרה מהמדינה לא מגיעה, מי כמוך יודע.
וגם הם יודעים שבמקומות פרטיים הריבית היום היא ריבית רצחנית.
אז אני באמת ארצה להגיד כמה מילים על זה. אז קודם כל, באמת, המציאות הביטחונית היא מאתגרת, בלתי נתפסת, והיא בסוף הולכת יד ביד עם המציאות הכלכלית, זורק הרעימות, פועלים באופן חלקי, בכלל, ויש מחסור בעובדים ומנהלים, ועלויות השינוע והיבוא הולכות ועולות, ואנחנו, ודיברתם על הריבית, שרמת הריבית היא גבוהה, זה לא חדש, זה כבר מעל שנה ככה, וזה משפיע על הוצאות המימון של העסקים, והתרגלנו בעבר לסביבות מאוד מאוד נמוכות. פתאום הוצאות המימון קופצות ומשלמים הרבה יותר על המינוס והלוואות, שלא לדבר על האינפלציה, שבעצם עליית המחירים הזאת היא גורמת לזה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לצרוך פחות ולרכוש פחות בעסקים השונים. אז אני חושב שקודם כל, לפני שמדברים, מדבר על פתרונות מימונים, ופתרונות מימונים בסוף יש הרבה, יש עדיין הלוואות בערבות מדינה, אמנם לא במסלול חרבות ברזל, אבל יש מסלול, מסלול אחר שהוא טוב, ויש באמת לבנק אין ספור מוצרים ומבצעי אשראי ופתרונות ללקוחותיו ופתרונות ללקוחות חדשים, אבל אני חושב שקודם כל כל בעל עסק צריך לחזור לבסיס, והבסיס במיוחד היום זה תכנון מסודר של ההכנסות וההוצאות, לייצר עבור עצמו כל מיני מנגנוני הגנה התמודדות עם פערים לא צפויים בתזרים, כי התזרים יקבע את הישרדות העסק.
חד משמעי, זה כל כך חשוב מה שאתה אומר עכשיו, שבעצם כל עסק חייב עכשיו להתבונן, בעל עסק להתבונן בעסק שלו ממש עמוק עמוק ולראות איפה הוא יכול לשרוד את התקופה הזאת, אבל חשוב שידעו שהם יכולים להתייעץ עם הבנקאי ויש נכון, פתרונות נכון. ואתם יודעים לתת גרייס ואתם יודעים לתת הלוואות מתאימות, אבל, ולא לפחד מימונים, מזה.
פתרונות מימונים יש, ואני יכול להגיד שבהמשך למה שאמרת רואי, המערכת הבנקאית היא כלי עזר חשוב לעסקים, כלי עזר. צריך לבוא להתייעץ עם הבנקאי כבעלים של העסק בשקיפות מלאה, להציף את הצרכים, ובסוף התפקיד שלנו, יחד עם בעלי עסקים, יחד עם העסקים, למצוא פתרונות.
זה כל כך נכון, כי אנשים מחפשים עכשיו אוזן קשבת, מחפשים בעל מקצוע, מחפשים אמפתיה.
מאחר ואני מכיר את פעילות הבנק, והנה אני אומר לך עוד משהו, איתי לא אמר, אבל יש את המרכז לצמיחה פיננסית של בנק הפועלים, שעומדת בראשו נעמה לוי פר, שעושה עבודה מדהימה, יש לה תוכנית מנטורינג, יש לה, אם מצידים ביחד את העסק קדימה, יש לה דברים בשיתוף הוגן, הרבה דברים. יישר כוח, איתי רן, מנהל תחום העסקים באגף לבנקאות קמעונאית בבנק הפועלים, שנשמע רק בשורות טובות, ונמשיך להציף את הקהל שלנו בידע.
שנעשה הרבה עסקים.
כן, תודה רבה.
שיהיה טוב לעסקים.
תודה רבה איתי, ערב טוב.
ערב טוב ובשורות טובות.
תודה רבה. ואיתנו על הקו גל קול, מנהל הפעילות העסקית בחברת אליוויישן, שנוסדה על ידי סגן אלוף במילואים אבי שניר, קציר ביחידת מגלן, שרתם את החברה שלו שעוסקת בהכשרות למשרות טכנולוגיות, ובעצם רוצה להתאים את ההכשרות למפונים, לנשים, לגברים, למילואים ניקים, חיילים משוחררים.
אנשים שפינו אותם מהבית ופינו אותם מאזור העבודה.
כבר בפתיח יישר כוח, ובוא נשמע על המיזם הזה, גל קול, בבקשה.
אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
עובדים קשה, משתדלים.
יופי. אז אנחנו באמת באלוויישן מתמחים בהכשרות לתפקידים טכנולוגיים, ועם השנים האחרונות התמחינו באוכלוסיות בתת ייצוג, כגון ערבים וחרדים ונשים ופריפריה חברתית גיאוגרפית ועולים. מאז תחילת המלחמה בעצם אנחנו מתמקדים באוכלוסיות שציינתם, באמת אנשים שנפגעו בעקבות המלחמה, ויש רבים וטובים כאלה, בין אם פונו מבתיהם, יצאו לשירות מילואים, החליטו שהם חוזרים לשירות מילואים, והמסלול קריירה שלהם כרגע לא מתאים, בין אם ללכת לאקדמיה או בכלל לשנות את המקצוע שבו הם עוסקים, זה מה שאנחנו מנסים לפתור. ובסוף האמונה שלנו היא שצריך ליצור איזושהי שותפות רב מגזרית כזאת, בין פילנטרופיה, ויש הרבה גופים שמממנים הכשרות כאלה בימים אלה, לבין השירות הציבורי והעסקי, ובעצם לרתום חברות לעשות איזשהו תהליך שהוא באמת בעל פוטנציאל לעשות שינוי קריירה.
בראש החברה עומד אבי שניר, נכון? הוא קציר בחינת מגלן, הוא סגן אלוף במילואים. אני מנסה להבין, בעצם אתה בא למפונה ואומר לו, אני רוצה, היית לפני זה, יכלת לעבוד באזור שלך, אתה עכשיו כבר לא יכול לעבוד, אני רוצה להכשיר אותך למקצוע אחר, לענף אחר, ואחרי זה יש גם השמה, כלומר זה לא רק הכשרה, זה גם השמה.
נכון, אז אנחנו בעצם עושים את כל התהליך, מלמיין ולסנן את האנשים, כי בסוף זה שאתה מפונה לא בהכרח אומר שאתה מתאים לעבור את ההכשרה, ואנחנו עושים איזשהו תהליך מיון וסינון, בוחרים מתוך מאות אלפי אנשים המפונים לצערנו את המתאימים ביותר, ויוצאים לתהליך שהוא גם הכשרה, וגם יש בו תהליך של ליווי בסוף להשמה, מניסיוננו צריך להביא גם את החברות מראש, כלומר, עשינו לדוגמה פרויקט עם חברת וויקס, שלימדנו 40 אנשים מהנגב המערבי לבנות אתר, אבל כדי שהם יתרגלו גם את בניית האתר, הצמדנו לכל בוני אתרים כזה, עסק מהעוטף שקיבל מתנה, אתר אי-קומרס חדש לעסק שלו, וכך בעצם יצא לנו 40 אנשים שקיבלו מקצוע, ו-40 עסקים שקיבלו אתר, וכך הם תרגלו את ניהול הלקוח, והעבודה השוטפת וכל הדברים.
אבל גל, יש הענות, יש הענות של אותם מפונים, כי אתה יודע, הוצאת אותם בדיוק, הוצאת אותם מהמקום עבודה שלהם, בדיוק, לא הוצאת אותם ממקום המגורים, עכשיו גם לשנות מקצוע?
אז התאמנו מאוד מאוד את צורת ההכשרות שלנו. אנחנו מבצעים אותם לרוב בהכשרות מקוונות כדי לאפשר בעצם גם לאנשים שפונו לאילת וגם לתל אביב וגם בכל חלקי הארץ לעלות. אנחנו עושים את זה בשעות נוחות. אנחנו מתגמשים איתם מבחינת הזמנים. אורך ההכשרה בסוף משפחה שפונתה למלון וחמש נפשות יושבות בחדר לא מתאים לו. אנחנו עושים את זה בזמנים משתנים ומאפשרים גמישות מקסימלית. אנחנו מביאים גם מרצים מתוך התעשייה, כלומר שהם יפגשו באופן בלתי אמצעי את העובדים הפוטנציאליים העתידיים שלהם, וככה באלוויישן בעצם אין מרצים שעובדים על הפיירול, אלא אנשים שבאים מתוך התעשייה לתת מהידע שלהם, וככה גם יש לנו יותר סיכויי השמה בסוף בקצה, ואנחנו מאוד מאוד גמישים עם האנשים האלה, ואת רגע שיש בעצם את המימון, אף אחד לא משלם.
אחרי שחשפנו את הפעילות הזאת, איך מגיעים אליכם, איך מגיעים לחברת אלוויישן?
אז באתר הבית שלנו ב-elevation.ac, ברגע שנכנס, קופצים לך פופ-אפים כאלה שמראים את התוכניות הפתוחות. אפשר לפלטר שם לתוכניות שההרשמה שלהם פתוחה כרגע או הרשמה עתידית, ואפשר לראות אם אתה באוכלוסייה כללית או אוכלוסייה ערבית או צפון או דרום או מילואיניק. יש שם הפילטרים כאלה שאפשר בעצם להגיע להכשרות ולראות. שוב, ההכשרות כולן הן חינמיות. אנחנו עושים את השקיפות הזאת כדי שאנשים לא יצטרכו לשלם מכיסם על הדבר הזה.
גל קול, מנהל הפעילות העסקית בחברת אלוויישן, יישר כוח, ותמסור באמת מאיתנו פה, גם ממני וגם מליאור, יישר כוח לאבי שניר, סגן אלוף במילואים, קצין ביחידת מגלן, שרתם את החברה שלו לעסוק בהכשרות למשרות טכנולוגיות עבור מפונים. אין מעשה ציוני יותר מזה, יישר כוח ותודה רבה, ערב טוב.
תודה רבה, נמסור לו, תודה.
ליאור, הנה עוד תוכנית של עצמאי בשטח מגיעה לסיומה, ולפני שניפרד אני רוצה שתיתן את המסר שלך לעשרות אלפי המאזינים ששומעים אותנו ובין אם באזור המרכז ובאזור הצפון חיפה והקריות. האם יש איזשהו צעדים שצריך לעשות ברגע שקורה חס וחלילה אירוע נזק בנכס? האם צריך לתעד? האם צריך משהו כסוכן ביטוח? תן, ניקח ממך קצת את הצד המקצועי שלך. באת לדבר כפרשן, אבל ניקח ממך בסוף את הצד הביטוחי
שלך. קודם כל, כן. קודם כל, מיד לתעד ומיד לצלם. היום זה בכלל לא בעיה.
אבל צריך לעשות את זה.
נכון, צריך לעשות את זה, ובסוף שמגיע אותו שמאי של מס רכוש, יש לך את הצילום, יש לך את ההוכחה לזכור מתי הבית נפגע. אתה יודע, רואי, יש לנו כל חצי שעה זקה. כל חצי שעה יש לך טילים שמגיעים לכל יישוב כזה או אחר בארץ. לזכור מתי קרה המקרה. צילום, תיעוד, להעביר את החומר בצורה מסודרת. וכן, אנחנו נקווה שאנחנו נהיה אחרי התקופה הזאת מהר. עברנו כבר במדינה הזאת הרבה מאוד מלחמות ומשברים.
אנחנו נעבור גם את זה וננצח.
בדיוק, בוא ננצח.
ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר, פרשן מוביל בתחום הביטוח ושוק ההון. תודה רבה, ותחזור בבטחה לקריית מוצקין, ונקווה מאוד שתשמעו רק בשורות טובות.
תודה, תודה.
עצמאי בשטח, כל יום שלישי, 20:00, מחכים לכם.